טוב, אחר הצהריים טובים, ברוכים הבאים. מי שעוד לא הספקנו להגיד לו בצורה אישית, אז אנחנו אומרים בצורה כללית, בעזרת השם גם נאמר בצורה אישית. אני חושב שיש איזושהי הרגשה, לפחות ככה אני ככה קצת חווה אותה, אולי אתם גם מרגישים משהו ממנה, שיש איזה מעבר מאוד חד אפשר לקרוא לזה מאוגוסט לאלול. יש כזה בעולם אוגוסט. אוגוסט זה השם של החופש. אומנם יש פה כאלה שמיניסטים שהם כבר איזה כמה חודשים בחופש, באוגוסט, הם כבר באוגוסט כבר תקופה ארוכה, אבל גם מי שלא, אז בין הזמנים, חודש אב, וזה הזמן של הבילויים, של החופשות. רואים את זה בארץ, כל אחד שהסתובב, טייל, כל המקומות פוצצים אנשים, ברוך השם. ופתאום, לכאורה, משום מקום כזה, פתאום מגיע כזה ראש חודש אלול, ולרגע זה נראה שזה מין איזה מעבר כזה שלא כל כך מסתדר לנו. כי הזמן הקודם הוא היה זמן כזה של השתחררות כזאת, של יורד קצת המתח שיש בחיים כשאדם נמצא ככה בזמן של חופשה. וחודש אלול הוא לכאורה אומר בדיוק הפוך, כן. בזמנו, ככה בישיבות המוסר היו אומרים, ככה משגיח היה עולה, ראש הישיבה, משגיח היה עולה ביום הראשון, היה ככה צועק, אלול, היה אומר לאנשים, אפילו הדגים שבים רועדים עכשיו מרוב פחד, ולכאורה זה משהו אחר. כאילו זה פתאום להיכנס לאיזה לחץ, להיכנס לאיזה יראה, להיכנס לאיזה מתח, שלפני רגע הוא בכלל לא היה קיים כמעט, הוא היה כזה נמצא אווירה אחרת לגמרי. אז אני גם, בגלל שאני גם בעצמי קצת הרגשתי את זה, ואמרתי לעצמי אולי יש עוד כמה שמרגישים את זה, אז ניסיתי קצת לחשוב, אז מה זה באמת אנחנו עכשיו כאילו ממש עוברים מקיצוניות לקיצוניות, מה מחבר? ניסיתי לחשוב לעצמי ככה, מה קודם כל על עצמי, אמרתי, אחרי שחשבתי משהו אמרתי אני אשתף גם אתכם, אולי תזדהו, אולי תחברו קצת לעניין. עשיתי ככה לחשוב לעצמי, מה בכל זאת החוליה שמחברת אותי ככה מאוגוסט לאלול. איך אני חווה את המעבר הזה בצורה טבעית, בצורה שזה, אני ממשיך משהו, לא פתאום צריך כאילו לעזוב איזה משהו אחד ולעבור לאיזה משהו אחר בצורה קצת קיצונית. ואז חשבתי שבאמת יש מילה אחת שמחברת, אני חושב, בין שני הדברים האלה. והמילה הזאת היא מילת המילה חירות, או חופש, או בחירה. למה זה מחבר ביניהם? כי בזמן של ההתעוררות, בזמן של מה שאמרנו של הבילוי יותר ככה, של הזה, אז שם נקודת הבחירה, נקודת החופש, היא באה לידי ביטוי בזה ש... כמו שאמרנו, אנחנו קצת ככה טיפה מורידים את כביכול את העבודה הרגילה שאנחנו רגילים ככה לעשות אותה במשך כל השנה, גם בצורה הכי מעשית, פרקטית, כן? יש חופשות מאורגנות כל השנה, אנשים עובדים, ואז המפעל או הזה נותן איזה שבוע, שבועיים מרוכזים שכולם ככה יוצאים, והילדים בחופש, נמצאים במשפחה, וזה זמן אחר, זה זמן שהוא, לזה הוא מיועד, אנחנו הולכים, טיילים, נופשים, קצת... אבל הנקודה הפנימית היא שאנחנו מתחברים לדברים שאנחנו שמחים, נהנים לעשות אותם ככה בצורה טבעית בחיים. כמובן, עושים רק דברים שמתאים ונכון, משתדלים לעשות דברים שמתאים ונכון לעשות אותם, מבחינה מוסרית, מבחינה רוחנית, מבחינה הלכתית, אבל עדיין זאת האווירה. ואז כשאנחנו באים לאלול, אנחנו בעצם ממשיכים את אותו דבר. למה אנחנו ממשיכים את אותו דבר? כי בעצם אם מסתכלים לעומק ושואלים את עצמנו את השאלה, מה אנחנו עושים בישיבה? כולם, זה לא משנה עכשיו מי שנמצא פה חצי יום, לבין מי שנמצא פה 4 שנים. ויותר. מה אנחנו עושים? מה כל הסיפור פה? מה זה? מה העניין פה? וכששואלים את השאלה הזאת, אז בעצם התשובה המתומצתת ביותר, שיש לה כמובן אחר כך הרבה השלכות והרבה ביטויים ביום יום, אבל בעצם מה שאנחנו עושים פה זה אנחנו מחפשים את עצמנו. אנחנו מחפשים להגיע בצורה הכי אמיתית, וזה החופש הכי גדול. החופש הכי גדול זה לבחור, הרי בחירה, חופש זה בחירה, או בחירה זה חופש. זה היכולת שלי להחליט על עצמי. איך הילדים, לפעמים הילדים הקטנים היום אומרים, אצלי זה כבר הנכדים, אתה אומר לו משהו, הוא אומר לו, אתה לא תקבע עליי. איך הוא אומר לך, אתה לא תקבע עליי. לפעמים אני ככה לרגע נפגע, כאילו, סליחה, אלו, אני סבא שלך, מה זה אני לא יודע? ואז אני אומר לעצמי, וואלה, הוא אומר דבר נכון. הוא אומר, אתה לא תקבע עליי, אני אקבע לעצמי. כמובן שבחינוך יש מה לדבר בזה, מה, איך עושים, מה כן, מה לא, אבל זה נקודה מאוד מאוד עמוקה היום, כן? או סלנג אחר של הילדים היום, הקטנים, גם לקח לי קצת איזה זמן עד שהבנתי, שהוא אומר, לא בא לי. הוא אומר, לא בא לי, זה לא שהוא כמו פעם שהיינו אומרים, לא בא לי כזה. לא בא לי זה אני לא רוצה. אז פעם היו אומרים, אני לא רוצה, היום אומרים, לא בא לי. כלומר, בא לי זה כזה, האם זה בא לי בטוב? האם זה עכשיו משהו שאני באמת רוצה אותו? אני באמת בוחר בו? או שלא. ואופן כללי, היום בעולם, העולם הולך למקום של רצון להגיע באמת לנקודה הפנימית שלנו בצורה הכי אותנטית, בצורה הכי אמיתית, בלי מחיצות, בלי שמישהו אחר יגיד לי, בלי... עכשיו, הדבר הזה כמובן הוא מאוד מורכב והוא מאוד מסובך, כי הרי כל המהות של התורה ושל הקדוש ברוך הוא זה שהוא מעלינו, ושהוא נותן לנו מצוות. מצווה זה מלשון ציווי, וציווי זה משהו שאתה חייב לעשות. ולכן לפעמים זה מבלבל את כל הזהות הרוחנית שלנו. רגע, איך אנחנו משלבים את הדבר הזה, שמצד אחד אנחנו רוצים לקיים את רצונו של הקדוש ברוך הוא, וזה מחייב אותנו לאיזה התבטלות, לאיזה משהו שככה מכופף אותנו כלפי הדבר הגדול הזה, העוצמה הגדולה האלוקית הזאת, התורה הגדולה הזאת. ומצד שני, להיות אנחנו, להיות אנחנו עצמנו, ולבחור בדברים, ולהתחבר אליהם, ולרצות בהם, וכדומה. אז כמובן זה לא עכשיו המקום להאריך ביישוב של הכביכול סתירה הזאת, כי באמת באמת בשורש הדברים ברור שאין סתירה, וברור שבסוף באמת הרצון הפנימי ביותר שלנו הוא באמת מתחבר עם הרצון האלוקי, עשה רצונך כרצונו, כי הרצון האלוקי באמת כל כולו הוא המהות הפנימית והנשמתית שלנו, וכל העבודה שלנו היא לחבר את הדברים בצורה כזאת שבאמת באמת אנחנו נעשה את רצונו, אבל זה לגמרי יבוא מאיתנו. זה באמת יהיה משהו שהוא כולו שלנו, הוא כולו חלק מאיתנו, הוא באמת מבטא את כל המהות שלנו, ושלנו זה כמובן לא דבר אחד. יש דברים שמשותפים לכולם, ויש דברים שבהם כל אחד יש לו את המקום שלו, יש לו את הבחירה שלו, יש לו את הנקודה שלו, שדרכה הוא מתחבר, דרכה הוא רוצה, דרכה הוא חי, ובאמת ככה מוצא את עצמו. אז הנקודה הזאת, קודם כל, לי קצת היא ישבה את הדעת. אמרתי, אז אם ככה, אז בעצם אנחנו באלול ממשיכים, רק ממשיכים בצורה אחרת. אם לפני כן, אם עד לפני יומיים, נקודת הבחירה שלנו היא, היישום שלה היה דרך צינור מסוים בנפש ובגוף שלנו. עכשיו, נקודת הבחירה והחופש והרצון, הם עכשיו הולכים באמת יותר למקום של היישוב הדעת ושל באמת של הרצינות והחיים המשמעותיים שאותם אנחנו בוודאי כולם רוצים לחיות ולחיות נכון ולחיות טוב, ובגלל זה אנחנו כנראה בין היתר נמצאים בישיבה. אפשר לעשות את זה גם כל אחד עם עצמו בכל מקום בעולם, אבל ברור שישיבה יש בה את היכולת לעשות את הדבר הזה, למצוא את עצמנו הזה, את עצמנו הפרטי וגם את עצמנו הכללי, בצורה באמת יש את הזמן, יש את היישוב הדעת, יש את כל הכלים שצריך, בין אם זה הכלים הפיזיים, שבאמת צריך בהזדמנות הזאת להכיר תודה רבה, תודה גדולה לכל מי שמסביבנו, אבל לא תמיד רואים אותו ככה בצורה ישירה, אבל כולנו יודעים שכדי שאנחנו פה נשב ככה בנחת, במסגן, וכל אחד יהיה לו מקום בבית מדרש ובפנימיה ובחדר אוכל ובכל דבר, יש מערכת שלמה שמתאמצת מאוד כדי שיהיה לנו את כל הכלים האלה, הפיזיים, ומתוך כך את הכלים הרוחניים, צוות, הישיבה, כל המערכת הרוחנית והחינוכית של הישיבה. וכל זה פוגש אותנו בעצם בשנים שהן מאוד משמעותיות בחיים שלנו. היום זה ידוע ככה בעולם הנפשי, הפסיכולוגי, שגיל ההתבגרות, אם עד לפני כמה שנים, עשרות שנים, מעטות, גיל ההתבגרות, היו משייכים אותו ככה לגיל 14 עד 18. כן, היו אומרים, הוא נמצא בגיל ההתבגרות, זה כאילו הגילאים, ואחר כך זה נגמר. זה כבר אדם בוגר, הגיל 18, זה כבר אדם שהוא בחיים, כבר בפנים, כבר... אז אנחנו יודעים היום שכל מיני תהליכים שקורים בעולם בכלל, ואנחנו חלק מהעולם מבחינה מסוימת, אנחנו, עם ישראל, החברה, גם החברה הדתית, גם היא בתוך הסיפור, יש תהליכים כאלה שהם גורמים לכך שבאיזשהו מקום הגיל הזה, לא אצל כולם כמובן, כל אחד בסוף זה משהו אחר, אבל מתברר דבר מאוד מעניין, שהגילאים האלה שלנו, מ-18 עד 23, זה בעצם תקופה מאוד מאוד משמעותית ומרכזית בתהליך הזה שנקרא לו ההתבגרות של האדם. וחשוב לדעת את זה, כלומר, כל אחד, אני מעריך שכל אחד בצורה כזאת או אחרת מרגיש את זה על עצמו, גם אם הוא לא יודע לפעמים להגדיר את זה, כי הרי בעצם מה זה גיל ההתבגרות? זה מקום, זה הזמן שבו אתה מגבש את הזהות שלך, בכל הבחינות, אתה מגבש את, את האישיות, ומי אתה? ואתה עובד על, על המידות ומדייק את, את התכונות שלך ומחזק את הדברים הטובים ומנסה לעזוב את הדברים שפחות טובים ואתה מדייק את כל השקפת העולם שלך. אתה מברר לעצמך את כל השקפת העולם. מי אתה? איזה, חלק ממה אתה? מאיזה משפחה? מאיזה עם? מאיזה דרך בחיים? כל הדברים האלה הם דברים... דברים רציניים מאוד שהם דורשים זמן ועבודה ומאמץ ובהחלט כוחות, כוחות נפש, כוחות גוף, כדי לעשות אותם, וזה קורה בשנים שאנחנו בהם זוכים להיות בישיבה ולעשות בעצם את את הבירור הזה, את בניית הזהות הזאת, לעשות אותה מתוך לימוד תורה, מתוך עולם רוחני, שזה דבר נפלא ביותר. כמו שאתה חושב על זה לפעמים ככה בצורה יותר רחבה, יותר גדולה, לפעמים צריך ככה להרים את המבט ככה מהיום יום, מהרגע רגע הקטנים, מסתכל על זה בצורה יותר רחבה, אתה אומר, תשמע, זה דבר מדהים. כאילו אנחנו זוכים לדבר ש... שהוא פשוט נפלא. השנים הללו של הגיבוש וברור הזהות, אנחנו עושים אותם על ידי ובעזרת ותוך כדי לימוד תורה ושירות צבאי. שירות צבאי תורם את התרומה שלו, ושם זה מאוד ברור, כל אחד שעבר את זה יודע בדיוק מה זה עשה לו, מה זה עושה לו, ואיך זה מבגר אותו, ואיך זה מחשל, ואיך זה בונה את האישיות שלו וכולי. אבל הלימוד תורה הוא בוודאי בעוצמות פי כמה וכמה עושות את הדבר הזה. וזאת נקודה שצריך להבין אותה, כי לפעמים כשאתה מסתכל על לימוד תורה, אתה מסתכל עליו יותר כאיזה משהו שכלי כזה, עוד איזה ידיעות מסוימות, מקיים מצווה שצריך לימוד תורה. זה לפעמים מעניין, משתדלים שזה יהיה כמה שיותר מעניין. אבל האמת היותר פנימית היא שזה הרבה יותר מכל זה. כל זה נכון, אבל זה הרבה יותר מכל זה. זה בעצם מציאות כזאת של מספר שנים, בעזרת השם, כל אחד לפי עניינו. זה לא משנה, גם מי שנמצא בישיבה שנה, שנה זה הרבה זמן. כד בחומר, מי שזוכה ובוחר ומתאים לעשות את כל המסלול הזה, ואפילו יותר, אז... זה מספר שנים משמעותיות שבהם אנחנו ממש מרוכזים במאמץ רוחני, לימודי, אישי, נפשי, שהוא פשוט באמת יש לו את הפוטנציאל להוציא אותנו כעבור כמה שנים באמת אנשים גדולים, ממש כפשוטו, לא ככה במילים באלמה, באמת להוציא אותנו אנשים גדולים, אנשים קודם כל. אנשים רציניים, אנשים שיש להם דרך בחיים, יש להם השקפה ויש להם אמירה ויש להם אישיות, יש להם מידות של חיים והתנהגות ויש להם ידע פנימי, לא סתם איזה ידע, זה לא איזה ידע עכשיו, איזה אנציקלופדיה שיודע כל מיני ידיעות, אלא ידע של תורה זה ידע של חיים, זה, 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 זה חודר לתוך העצמות, זה לא סתם ידע. זה, 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 זה ידע שהוא ממלא את כל, את כל עצמות, את כל עצמותינו, את כל מהותינו, ומהבחינה הזאת, כל שנה, כשהדבר הזה מתחיל, זה ממש, זה התרגשות גדולה מאוד, ככה, קודם כל סתם ברמה המקומית של של הבית מדרש, מן הסתם כל בית מדרש ככה מרגיש, אנחנו מרגישים את הבית מדרש שלנו, ככה זה כמו, כמו עץ כזה ככה שיוצאים לו ככה נבטים, אתה הולך ככה בחודש שבט, אדר, ניסן, ככה מתחילים ככה לנבוט הצמחים החדשים, וככה ישיבה ככה מגיע, יש איזה דור שמסיים, חלק ממשיכים, חלק עוזבים כביכול, ממשיכים לדרכם, ואז מגיעים ככה צעירי הצון, דם חדש, ככה נבטים חדשים, שהם מרגשים קודם כל את, את ההתפתחות ואת ההמשכיות של בית המדרש הזה, אבל לא רק שבית המדרש הזה, אלא בעצם אנחנו יודעים שכשאנחנו מדברים פה עכשיו, אז בעוד מאות ישיבות רק של הציבור, מה שנקרא, שלנו, לא נדבר על הציבור הרחב יותר, הכללי, חרדי וכדומה, אבל עוד מאות מקומות שהתורה ממשיכה בעם ישראל, שמשיכיות גדולה של תורה, שכל אחד מאיתנו בעצם, שוב, הוא נמצא כאילו בתוך המקום הקטן שלו, ולפעמים גם המורכב שלו, ויש לו את הקשיים שלו, את הדברים, אבל בעצם אתה מרים את המבט, אתה אומר, וואו, אנחנו פה חלק מדבר ענק, כאילו תורה נמצאת בעולם, נמצאת בעם ישראל אלפי שנים, ועם ישראל ממשיך שנה אחרי שנה, וברוך השם אנחנו בדור שלנו זוכים שכל זה קורה בארץ ישראל, לא תורה הגלותית שאולי רואים אותה או לומדים עליה או שומעים עליה שהייתה שם, תורה חיה, מתחדשת, מחר נדבר קצת בשיעור ב-12, שיעור הכללי, עשיתי ככה איזה דף מקורות, מחר אנחנו ממש אוטוטו נכנסים לג' אלול, יום הפטירה של הרב קוק זצ"ל, שאנחנו כמובן ככה הולכים לאורו, והגדרתי ככה מחדש לעצמי, ובעזרת השם נשתף אתכם מחר בכמה הגדרות של הרב קוק, למה זה אומר תורת ארץ ישראל, מכמה כיוונים, מה הדבר הזה אומר לנו, ההתחדשות הגדולה הזאת של התורה בארץ ישראל. אז באמת הדבר הזה הוא דבר מדהים בקנה מידה רחב, ומתוך כך בתוך הקהילה שלנו, לראות את עצמנו כאיזשהו משפחה אחת גדולה, כקהילה אחת גדולה. דיברנו אחר הצהריים על החבוטות בוגרות, עוד מעט בשעה 7, בעזרת השם, נסיים בזמן כדי שיהיה פה קצת זמן, כמה דקות הפסקה, שעה 7, תיפגשו חברותות המבוגרות עם החבר'ה משיעור א', וכל זה ביטוי לאיזשהו קהילה שצומחת ביחד. אנחנו לא כל אחד פה ככה לעצמו, אלא אנחנו עוזרים אחד לשני, אנחנו שותפים אחד עם השני, אנחנו כולם ביחד נמצאים באותה מטרה, כולם ביחד רוצים למצוא את עצמם, למצוא את הנקודה שלהם, את הבחירה שלהם, כולם ביחד רוצים לגדול ולהתעצם, וכולם ביחד מבינים את הצורך הרוחני הגדול של עם ישראל בדבר הזה. זה לא רק משהו פרטי שאנחנו עושים לעצמנו, אלא אנחנו, ולא רק ממשיכים באופן כללי את התורה לדורותיה, אלא בדור שלנו, ספציפית שלנו עצמו, כל מי שאפרופו אמרנו אוגוסט, תסבב קצת בעולם, ראה כמה חסר רוחניות, כמה לפעמים כואב לראות כל מיני תופעות, כמה כואב לראות יהודים שעוד רחוקים, בצורת הבילוי שלהם, בצורת החיים שלהם, לצערנו, בתוך תוכם הנשמה קיימת בגדול, אבל לא תמיד זה בא ידי ביטוי. ועם ישראל צריך הרבה כוחות רוחניים, הרבה אנשים חזקים, הרבה אנשים גדולים, שלאט לאט יפיצו וירחיבו ויקרבו, ובאמת יעזרו לעם ישראל להגיע לעצמו, להגיע לתפקיד שלו, לעשות את השליחות שלו בצורה הכי גדולה, הכי נכונה, הכי מדויקת. ופה המקום להזכיר במשפט אחד, בלי להרחיב עליו, זה אחר כך בשיעורים הקטנים. תמיד כשאנחנו מדברים בישיבה על חופש ועל בחירה, תמיד אנחנו מזכירים לעצמנו מיד שהחופש הזה נמצא בתוך מסגרת. החופש הזה נמצא בתוך, אין דבר כזה בעולם, בחיים, בשום מקום, בשום מציאות נורמלית, ובריאה של חיים, שלא יהיה לה איזשהו מסגרת שבתוכה החופש הזה יכול באמת לפעול, יכול באמת לעבוד, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה להזכיר אותה לכולנו, בין אם זה למי שכבר נמצא בישיבה ומי שצטרף לישיבה, תמיד לזכור, בישיבה יש הרבה בחירה, יש הרבה מקום לאותה תנועה, אותה תנועה פנימית של חיפוש ובחירה, אבל כל זה תמיד יש לו איזשהו גבולות שבתוכו הוא נמצא. אנחנו תמיד צריכים לדעת שאנחנו צריכים להיות בישיבה, ויש לנו מחויבות פנימית ועמוקה, יש לנו גם מחויבות החוצה של ביקורות חיצוניות, אבל קודם כל יש לנו את המחויבות הפנימית שלנו, וכתוצאה מזה יש מספר דברים שהם לא נכון ואסור, ולא עושים אותם כי הם לא מתאימים, הם לא נכונים, בלעדיהם, אם עושים אותם, אי אפשר להתקדם מבחינה רוחנית. כשהם נמצאים בצד, אנחנו יודעים אותם, אז כל המקום של החופש יכול לבוא ידי ביטוי בצורה הכי באמת אמיתית ונכונה, והדברים הם די פשוטים והם די ידועים, מספר דברים שלא עושים אותם, לא אסור לעבוד בלי כמובן איזשהו אישור ספציפי חריג לאיזשהו צורך כזה או אחר, וכן כל מיני לימודים חיצוניים שהם לא שייכים ללימודי הישיבה, וכל ההימצאות בישיבה, וגם בישיבה עצמה יש דברים שלא עושים, כי הם לא מתאימים למקום שבו אדם בא לעבודה רוחנית, גם אם היא תהיה בהדרגה, אבל יש דברים שהם הפוכים מזה. כן? אם אדם סוג של מחור או עוסק, כל מיני, עוסק בכל מיני דברים, מאשן כל מיני דברים, שותה כל מיני דברים שהם מוציאים אותו מהעולם, שהם לא מחברים אותו לעצמו, אלא הם הפוך, הם בעצם מנתקים אותו מעצמו, הם בעצם מרחיקים אותו מעצמו, אז הוא עושה תנועה הפוכה מהתנועה שבשבילה אנחנו נמצאים פה. לכן הדברים האלה צריך לומר אותם בצורה מאוד ברורה, שהדברים האלה אסורים, הם לא קורים פה, וגם אם אדם צריך בשביל זה לחייב את עצמו לא לעשות את זה, זה טוב לו. זה טוב לו לחייב את עצמו, דרך זה הוא בעצם מאפשר לעצמו להתגבר על דברים שהם לא טובים לו, ואז את העבודה הרוחנית הוא יכול לעשות בצורה הדרגתית, בצורה בריאה, בצורה טובה, כדי שבאמת יבוא לידי ביטוי המקום של הבחירה האמיתית שלו, אותה הזכרנו קודם. באופן מעשי, ככה בקצרה, קצת לדבר על הדברים שקורים בפועל. אז קודם כל, נקודה ראשונה, טוב, כמובן טכנית לגמרי, כולם שמו לב, יודעים, בגלל נושא הסליחות, אז התפילה הוקדמה לשעה 7, מיד אחרי התפילה, הכל צריך להיות בדיוק של זמנים כדי לא לפגוע בסדר בוקר, אז התחיל את התפילה בזמן, ומיד אחרי התפילה לפתוח בסליחות, וארוחת בוקר, ומיד אחרי זה יתחילו פה שיעורי האמונה, אז אולי הם לא יתחילו בדיוק ב-9, אולי ב-9 ו-10, קצת אחרי הזמן, אבל ככה, בצורה הזאת, הסליחות נכנסות בתוך סדר היום בלי לפגוע, ופה חשוב לומר דבר חשוב, הרבה פוסקים כותבים, אתם יכולים לראות את זה בתשובות של הרב עובדיה יוסף, על כך שלימוד התורה והעבודה הרוחנית של תפילה ותורה ועבודת מידות, יש לה ערך מאוד מאוד גדול, עד כדי שאפילו לפעמים יש כאלה שאומרים שלא צריך להגיד סליחות כל יום, אם אתה אדם שלומד תורה כל היום. אז אנחנו לא אומרים לא להגיד סליחות, כי יהודי רוצה להגיד סליחות, כי הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, והוא רוצה לבקש ממנו סליחה, והוא רוצה להתקדם בחודש אלול, הוא רוצה לעשות את העבודה הזאת. אבל אם מישהו חושב, אני יכול להבין אותו לכאורה, מבחינה רגשית, שאם הוא ילך לאור החיים ברבע לאחד בלילה ויחזור ברבע לשתיים אחרי חוויה של אמירת סליחות ככה מאוד טובה, ואז חוויות עוד קצת עם החבר'ה, ואז הוא ילך לישון ב-2:30-3, וכתוצאה מזה הוא בבוקר יקום מי יודע באיזה שעה, ויפסיד את כל החצי של הבוקר, אז יצא שכרו בהפסדו בצורה חד משמעית. חד משמעית, אז הוא הרוויח איזושהי חוויה רוחנית של סליחות, והוא ככה שר ככה אדון עשה ליחות, ובן אדם מה לך נרדם, בסוף הוא נרדם. בן אדם מה לך נרדם, אבל בסוף הבן אדם נרדם, כי הוא עייף, כמה הוא יכול להחזיק? בסוף בן אדם זה בן אדם. אבל אם בן אדם באמת חשוב לו, אז אנחנו בישיבה בחמישי בלילה עושים סליחות בלילה, אולי גם במוצ"ש נעשה סליחות בלילה, ככה בשביל החוויה. אבל מבחינת היום-יום בישיבה, הדבר הכי נכון, שחד משמעית, אני יודע שבהרבה ישיבות ככה חושבים וככה עושים, זה תמידים כסדרם, הלכת לישון בצורה בשעה נורמלית, כאן זה המקום לבקש גם משיעור א', שבדרך כלל ככה בהתחלה הם מאוד מתלהבים ככה באמת מההיכרות ביחד ומכל החיי פנימיה האלה, ולפעמים ככה הולכים לישון בשעות מאוד מאוחרות, אז להתגבר על זה וללכת לישון שעה נורמלית, ואז לקום שעה נורמלית, 7 בבוקר, לתפילה, ולמי שאומר סליחות, כבר מעכשיו סליחות, ומתחיל סדר יום נורמלי ובריא של התקדמות רוחנית, שהיא בסוף נבנית מיום אחרי יום, מסדר יום קבוע ומסודר. אז זאת נקודה ראשונה, שימו לב אליה, כי כמה שיותר מאיתנו יהיו שותפים למהלך הזה, ככה לכולנו יהיה יותר עוצמתי ויותר חזק ויותר טוב ויותר באמת ממצא ומקדם אותנו. דבר שני, שתשימו לב, הוא שינוי שאולי הוא נראה ככה סימנטי, אבל הוא מאוד משמעותי ועמוק. אנחנו, מי שיסתכל בלוח מודעות, מי שעוד לא ראה, יראה שם שני דפים. דף אחד כתוב בו סדר לימוד ישיבתי. ושם כתוב מה אמורים לעשות בכל סדר. כמובן שברמה האישית לפעמים יש איזה שינוי לכאן או לכאן, אבל ברמה העקרונית ההמלצה שלנו, סדר בוקר, סדר עיון בגמרא, סדר צהריים, 3:30 עד 5:15, סדר בקיאות, חבות הבוגר, או אם לא אין חבות הבוגר, אז סתם, כל אחד עם עצמו, לימוד בקיאות. 5:15 עד 7, סדר אמונה ותנ"ך. שבזמן הזה אנחנו ממליצים ללמוד אמונה ותנ"ך, כי אמונה ותנ"ך דורשים הרבה זמן ולימוד מאוד רציני ומשמעותי, לא כלאחר יד, צריך זמן. וגם השעה ו3/4 הזאת היא לא מספיקה, אבל אין מה לעשות, זה הזמן שיש. זה... ומ7 עד 7:30 יש סדר מוסר, הזמן של החבות, עוד 7 עד 7:40, סליחה, תיקון, 7 עד 7:40, ראינו לנכון שהסדר מוסר יהיה קצת יותר ארוך, כי זה זמן מאוד משמעותי, זה לימוד מאוד משמעותי, זה עבודת הנפש שלנו, עבודת המידות שלנו, צריך לתת לה זמן. מה זה אומר? זה אומר שקיצצנו כמה דקות מארוחת ערב, זה בסדר גמור, נשאר 35 דקות, אפשר לאכול ולסבוע ולהספיק להגיע ב8:15 לתפילת ערבית, אין שום בעיה. 8:30 עד 10, סדר הלכה. הלכה, הליכות עולם לא, מאוד משמעותי. בסוף יהודי זה קודם כל לדעת לקיים, להיות יהודי של שולחן ערוך, יהודי שיודע מה צריך לעשות, מה מותר, מה אסור, איך עושים, איך חיים. סדר הלכה, יהיה על זה פירוט של הרב אלירן שהוא ראש התוכנית הזאת, וכמובן שב-10 היום לא נגמר, צריך ואפשר להמשיך ללמוד, ויש ימים שבהם יש דברים אחרים, פעילות או דברים שעורכים לרבנים, לאברכים וכדומה, אבל חשוב, למה זה חשוב הדבר הזה? כי מה שקרה עד היום זה שתוכנית השיעורים שעכשיו היא מפורסמת במקביל, תראו שם הדף למטה, שיעורים, יש שיעורים. יש שיעור גמרא ב-12, ויש שיעור ב-9 בבוקר, ויש שיעור ב-5:30 לשיעור א' בעיקר, ויש שיעור ב-6 כל יום, ויש שיעורים בלילה. יש שיעורים, אבל השיעורים, כשאתה לא נכנס לשיעור, אז זה לא זמן חופשי. כי הרבה פעמים היינו שומעים מבחור שאומר, אני לא נכנס לשיעור, אז אני גם לא בבית מדרש. כלומר, היה משהו בלוז הקודם שנתן תחושה כאילו עכשיו סדר בקיאות, עכשיו שיעורים. אם אני לא בשיעור, אז אין לי מה לעשות עכשיו. אז לכן, שימו לב להפרדה הזאת, היא לא הפרדה טכנית, היא הפרדה מאוד עמוקה. היא הפרדה שאומרת, קודם כל אתה לומד, כל היום אתה לומד ויש לך סדרים, יש לך הצעה, גם המלצה מה ללמוד בכל זמן. זו המלצה די טובה, אני חושב, ודי מתאימה לרוב האנשים. ואם אתה נכנס לשיעור, אז זה מצוין, שיעורים הם חשובים, שלא לא נבין לרגע לא נכון. שיעורים חשובים מאוד. אני ממליץ מאוד להיכנס לשיעורים. כל אחד בוחר את הדברים שמתאימים לו וכולי, אבל חשוב מאוד. אבל נכנסת לשיעור, חזרת מהשיעור לבית מדרש. הבית מדרש ממשיך להיות פעיל, חי, גם בזמן שיש שיעור. כי בצורה טבעית, אין מה לעשות. יש 100 אנשים, לא כולם נכנסים לשיעור. אז בזמן שאין שיעור, הבית מדרש חי רגיל, מי שיוצא לשיעור יוצא וחוזר. ולכן כדאי להפנים את הדבר הזה, כל אחד לעצמו, כולנו ביחד, להתרגל במחשבה הזאת ולשנות קצת את אולי משהו שהיה צריך תיקון אצלנו בהתנהלות. הדבר הזה כמובן קשור באופן כללי לרמת השאיפות הרוחניות שלנו, של ניצול הזמן. כל זה הוא כמובן תוצאה, דבר שדיברנו עליו קודם, של ההפרדה בין שיעורים לסדרים, זה בסוף קשור לנקודה המהותית והמרכזית והעמוקה, והיא כמות הזמן שאנחנו מנצלים, עוצמת העומק שבה אנחנו לומדים ועוסקים בתורה, זאת נקודה מאוד משמעותית. אנחנו צריכים לזכור שאנחנו בסופו של דבר באנו לגדול. באנו באמת התורה היא עצומה, הנפש שלנו היא עצומה, יש לה תיאבון גדול, היא רוצה המון להתקדם ולדעת וכולי, וצריך לעשות את הדבר הזה. זה, בשביל זה אנחנו, בשביל זה אנחנו פה. אז בהתחלה, שיעור א' באופן טבעי, יש לפעמים איזשהו תהליך אישי שצריך לעבור אותו, ולאחד לא הולך יותר מהר, ולאחד לא הולך קצת יותר לאט, אבל בגדול, אנחנו צריכים להבין לאיפה אנחנו הולכים כקהילה לומדת, כבית מדרש לומד, לשם אנחנו הולכים ולשם אנחנו שואפים, ובעזרת השם נצליח ונעשה את הדבר הזה. נסיים רק בדברים שאותם אנחנו הולכים ללמוד בחודש אלול. אז אנחנו בשונה ממה שלפעמים קורה, שעוסקים במסכת בעיון וגם אחר הצהריים לומדים אותה בפרקים אחרים בבקיאות, אנחנו פה בהפרדה מסוימת, אנחנו בבוקר לומדים פרק התחלת, נושא ציצית, שהוא המשך למה שלמדנו בזמן קיץ, אבל הוא עומד לגמרי לעצמו, ככה שגם מי שיצטרף עכשיו, הוא לגמרי פותח דף חדש לחלוטין, מסכת מנחות, פרק התחלת, 4 דפים, בסך הכל, שבהם ענייני ציצית נמצאים בשש. זה המקום שבו ענייני המצווה הנפלאה הזאת של ציצית, נמצאים ומבוררים בש"ס הבבלי. בירושלמי אפילו אין את הדפים האלה. מצווה ציצית, מצווה מאוד מאוד משמעותית וגדולה. במקרה ממש התקלתי ככה בלימוד בין הזמנים, התחלתי ללמוד בשמונה קבצים את קובץ ב' וממש בהתחלה, אחת הפסקאות הראשונות עוסקת במצווה ציצית, אז אני אשתף אתכם ובזה אני אסיים. אומר הרב קוק ככה, תיקון המדינה בכלל ותיקון הגוף בפרט הוא מכלל הופעת הקודש היותר עליונה, שמפני רוב קדושתה אינה יכולה להיות מוארת בגלוי באור תכוני שיש לו צורת קודש בולטת, אבל האור נטוי בה ועימה כסלמה. כלומר, אומר הרב קוק, ככה הסבר מהיר וקצר, שלא זמן עכשיו להאריך, אומר הרב קוק, התכנים הרוחניים הם מאוד עמוקים, וכיוון שהם כל כך עמוקים, הם לא יכולים להופיע ככה בצורה גלויה, הם צריכים להיות באסתר, מכוסים בסלמה, סלמה זה בגד, שהוא בעצם כל החיים שלנו הטבעיים, אנחנו ככה חיים את היום-יום, אוכלים, שותים, ישנים, עובדים, חיים, ככה חיים את החיים, אבל בעצם זה בגלל שיש אור כזה גדול, אותה אור כסלמה, האור הפנימי הוא כל כך גדול, שאם הוא לא יוסתר, הוא פשוט יסנבר אותנו, ולכן הוא מוסתר ככה באיזה מין בגד כזה, שמאפשר לנו לפגוש את האור הזה, אבל דרך ככה איזשהו מסך שמאפשר לחיות את זה בלי להסתנבר ופשוט לא להצליח בכלל לראות אותו. ממשיך הרב קוק ואומר, הקצוות היוצאים האלה, פרטים מעשיים, לשם תיקון המדינה והבריאות, בתור מצוות, הרי הם כערך הציצית, בשעה שכל התרבות בכללה היא הטלית. הציצית מביאה לידי גילוי קודש את כל האור המסותר בכל הטלית, כולה מרוב גילויה והופעתו. והפעולות שמצווה וקדושה, המסומנות בכללות מעשה האדם לתיקון חייו הכלליים והפרטיים, הן מוציאות אל הפועל את האור הגנוז במעמקי כל סדרי התרבות האנושית. אומר, נגיד ככה בקצרה, במילים שלנו, אומר הרב קוק דבר מאוד מעניין. יש את הטלית, ואז בקצוות יש ציצית. מה המשמעות של הדבר הזה, של המבנה הזה? זאת אומרת, המשמעות היא כזאת. הבגד עצמו, הטלית, זה בעצם אותו כיסוי שאמרנו שהוא מכסה על האור הפנימי שנמצא מתחת, שהוא מסנבר מדי, והוא מכסה אותו. אבל הציציות שיש בצד, החוטים האלה שיוצאים החוצה, זה בעצם ביטוי למצוות, למעשים, לכל מיני דברים שדרכם אנחנו יכולים לקדש את כל המציאות שלנו ולהוציא את כל האור הפנימי הזה שנמצא בפנים, להוציא אותו החוצה ולהצליח לחיות אותו דרך זה שאנחנו עושים כל מיני מעשים שהם למעשה בעצם מקדשים ומרוממים את כל החיים הטבעיים שלנו, שהבגד הוא אותו דבר שבעצם מכסה אותם, אבל הציציות הם הדבר שמגלה, הם הדבר שבעצם מאפשר לחיות את החיים, אותם חיים פנימיים, אותו אור גדול שנמצא בפנים, להצליח ולחיות אותו בחוץ, ובאמת להוציא את האור הזה ולחיות על פיו את כל החיים היומיומיים. אז זה ככה נגיעה קטנה, רק כדי ככה לעזור לנו ליצור את המוטיבציה הפנימית להשקיע בלימוד הזה, כדי להתחבר למצווה הזאת, להבין אותה, להבין אותה מבחינה רוחנית, להבין אותה מבחינה הלכתית, להבין את התהליכים בגמרא שהביאו לידי הקיום של המצווה, כמו שאנחנו מכירים אותו מבחינה מעשית. אז זה נושא הציצית. אחר הצהריים בקיעות פרק שמיני מסכת יומה, זה בעצם הפרק העיקרי שעוסק משהו שהוא כל השאר המסכת לצערנו עדיין לא רלוונטית, בעזרת השם יבנה בית המקדש, כהן גדול, עבודת כהן גדול, וזה מסכת יומה. והפרק האחרון עוסק בדיני יום כיפור למעשה, איסורי אכילה ושתייה וכל שאר מה שנמצא, איסורי ומצוות יום כיפור. אז גם הדבר הזה הוא כמובן הכנה מאוד מאוד טובה, 40 יום עכשיו מחודש אלול עד יום הכיפורים. נשקיע בלימוד הזה, נלמד אותו לעומק, גם מבחינת הגמרא, גם מבחינת ההלכה, מבחינה רוחנית, מבחינת שם הסוגיות גם אמוניות, רוחניות, כל הדברים ביחד, בסופו של דבר יביאו אותנו לסרט ימי תשובה, ליום כיפור, מוכנים הרבה יותר, ובעזרת השם שיהיה זמן טוב, מנוצל, שמח, בריא, חי, ולכולנו תהיה בעזרת השם עלייה גדולה, צמיחה גדולה, לטובה ולברכה בעזרת השם.
מה עושה? תפילת ערבית. תפילת ערבית, בדיוק.